אורחים ומאורחים ובחילול יחידה, אותיות י' כ' ואותיות ו' כ' ויחוד השם עם שם כל ישראל. אנחנו באים להמשיך ברשותכם, בעזרת השם, בתיקון נ"ה, והקטע האחרון בו עסקנו הוא הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. הזוהר דורש את המילה בכסה ומשחק עם המילה פעם בכסה, שפירושו במחוסה, ועל עניין זה הוא מדבר על הבינה שהיא מחוסה, שהיא למעלה, וגם בכסה מלשון כיסא, שעכשיו מדובר במלכות, שהיא הכיסא לזעירנפין. ובכסה הזה עם א', שזה המלכות, נאמר כותבנו לחיים. אנחנו מבקשים להיות מחוברים לחיים. החיים הם המוחים, וכשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להיות מחוברים לחיים, פירושו של דבר שנכתוב את שם הוויה שלם, המוחין יודקה והמידות ווקה. ברגע שיש קשר בין העליונים ובין התחתונים, אפשר לומר שאנחנו מחוברים ואנחנו כתובים, חתומים לחיים. ואם כבר אנחנו דורשים על עניין הכתיבה, אז נאמר בלוחות הברית, שדווקא השבוע עסקנו בעניין נתינתם ולצערנו בשבירתם, שגם הלוחות הראשונים היו לוחות מעשה אלוהים והמכתב מכתב אלוהים. זאת אומרת שיש כאן קשר לעולם הפנימי שנקרא העולם הבא, שהוא הנשמה של העולם הזה, בלשון הקבלה קוראים לו בינה, אמא העליונה, ההא הראשונה של שם הוויה, ואותה מדרגה פנימית נשמתית הוציאה מהבטן שלה את שני הלוחות. כלומר הלוחות באים מן העולם הבא. הלוח הימני בא מצד זעיר אנפין, והלוח השמאלי בא מצד המלכות. לכן זה שתי אותיות ו' וה' של שם הוויה. מי הוציא אותם? ההא הראשונה. היא בעצם ילדה אותם. כמובן, בכוח היוד של החוכמה שקדמה לה, שמעבירה להה את הזרע, והה נכנסת להיריון ומולידה יולדת את שני הלוחות הראשונים, ו' וה'. לכן אנחנו כותבים בעצם כאן י' כ' ו' כ'. אז זה נקרא בן ובת. לכן צריך שני לוחות. וזה נקרא מעשה אלוהים. כיוון שזה בעצם מעשה של הבחינה הנקראת אלוהים, כלומר שורש החיים, אלוהים חיים. ולמה כתוב מעשה, שמעשה זה בעצם נוגע כבר לעניין המלכות, כי זה עולם העשייה? אז זה סוד שתי ידיים. כלומר שכביכול הקדוש ברוך הוא בנה, חרט, עשה את כל העניין של הלוחות, זה התיקון, בשתי ידיים. כלומר, מה הם שתי הידיים? חסד מצד ימין וגבורה של זעיר אנפין. בסדר? אז חסד וגבורה זה שתי ידיים. לכן, זה בעצם ההוצאה לפועל של כל מה שהיה גנוז בעולם הפנימי הנשמתי שנקרא בינה. כדי להוציא דבר פנימי כלפי חוץ, צריך להשתמש בחסדים וגבורות. חסדים וגבורות זה מה שמוציא לפועל את השורשים הפנימיים. חסדים וגבורות בחסידות נקראות מידות. דרך המידות אנחנו מגלים את המוחים. אם חז וחלילה המוחים אינן מתגלים דרך המידות, אז יש חיסרון גדול, אנחנו משאירים את הפוטנציאל במדרגה קפואה. אנחנו לא מפשירים את הפוטנציאלים, אנחנו משאירים אותם, הם ישנם, אבל הם לא יוצאים מן הכוח אל הפועל. וזה נקרא החטאה או חטא. כל החטאים זה בעצם להשאיר את הפוטנציאל ולא לגלות אותו. לא לגלות את הסגולה דרך הבחירה. והמכתב, מכתב אלוהים, זאת אומרת שזה בעצם בשתי ידיים. למה? אם אנחנו כותבים ביד ימין או כותבים ביד שמאל, הרי זה רק יד אחת שכותבת. לא. יד אחת כותבת והיד השנייה מחזיקה את הלוח. ולכן כתוב בשתי ידיים. זאת אומרת שגם היד השמאלית או הימנית, אם אדם הוא שמאלי או ימני, היד השנייה מאפשרת לו להחזיק כדי שעם היד האחרת הוא יכתוב. ולכן תמיד אנחנו פועלים בחסד ובגבורה. כל הפעולות שלנו. וכל זה הולך אל כיוון המלכות כמובן, הכל בשביל המלכות, ממש בשביל שלה, כדי להגיע אל היישום של הדברים. והמילה חרות, משורש חירות, זאת אומרת שמי שעוסק בעניינים הפנימיים של העולם הזה, קרי בעולם הבא, זה החלק הפנימי של העולם הזה, אז כל כולו הופך להיות יותר ויותר חירותי, כיוון שהוא עוסק בחירות. העולם הבא נקרא עלמא דחירות, עולם החירות. זה כל כך אמיתי שבעצם אפילו בטקסט אתה לא נשאר תקוע בתוך הטקסט, אתה חופשי, אתה חירותי. אז אתה יכול להבין טקסט ברובד הפנימי שלו, הרחב שלו. אתה פותח את כל היובש. אדם שנשאר בפשט, אז הוא יבש, הוא תקוע בתוך המילים של הפשט, הוא לא יכול ללכת מעבר. אז הוא לא נקרא בעלמא דחירו. למרות שהוא עוסק בעלמא דחירו, הוא לא מצליח לראות את העומק הפנימי. החירות היא תמיד נשמתית. ואם אדם חי בגופו לפי אותה חירות נשמתית, אז האדם הזה הוא שלם. כיוון שהעולם שלנו יש לו פנימיות, יש לו נשמה, מי שחי את העולם הזה רק בגוף, אז הוא קלו. מי שמצליח לחיות את העולם הזה לפי הקריטריונים של העולם הפנימי שלו, אז האדם הזה הופך להיות יותר ויותר חירותי. ואז גם כשהוא ניגש ללימוד, הלימוד שלו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר פתוח. ועכשיו הגענו לקטע ואמר, יד כותבת, דף תרנך למטה. יד כותבת מכוח החסד שבזעיר אנפין. כן? כי החסדים, היד הימנית, היא בעצם הכותבת. והיד החותמת, המלכות חותמת מכוח הגבורה שבזעיר אנפין. כל מה שנקרא חותם, חותם זה בעצם שלב אחרון. אצלנו בספירות, תמיד מלכות. וזה בעצם שתי הידיים. אחד יד הגדולה, אחת נקראת יד הגדולה, כל פעם שאנחנו נפגשים עם המונח היד הגדולה, יש יד חזקה, יד גדולה, יד רמה, יש כמה סוגים של ידיים. היד הגדולה זה חסד. ויתמר בה, שנאמר בה, ויר ישראל את היד הגדולה. מתי עם ישראל ראה את היד הגדולה?
בקריאת הים.
קריאת הים, בבקיעת ים סוף. לכן הם ראו בעצם את החסד האלוהי. מי שלומד עכשיו זוהר, הוא לא יכול לגשת לפסוק בצורה פשוטה. ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. זה אומר שישראל באותו שלב היה מסוגל לראות את חסד השם.
אבל אמרו היה גבורות.
אמן.
כל קריאת ים סוף זה בגבורות.
אני לא מדבר על המאורה. אני מדבר על התכונה שקודמת למאורה. אישה שנותנת חיים זה חסד, אבל עצם הלידה זה גבורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם בחסד, אבל עצם הבריאה זה גבורה, וזה לא משנה כלום. הרעיון הפנימי נשאר כהוא זה. כלומר, חסד עליון שמתגלה, מתפשט בעולמנו. חסד תכונתו להתפשט. לכן כאן ראו בעצם את ההתפשטות העליונה בעולם הזה. זה שזה גורם נזק למי שהוא, זה בגלל שהמי שהוא הזה לא היה ברמה לקלוט את החסד. אז אצלו זה נדמה כגבורות, כדינים, כדבר שמחלה והורס. נכון? גם המבול אותו דבר, היה חסד עליון, אבל כיוון שהדור אינו מסוגל לקבל, זה הופך להיות מבול. מים חס ושלום שהם מחלים במקום לבנות. תמיד הניסוי הוא רק בעיני החוזה בו, המסתכל בו. עובדה שבאותה קריאה עם ישראל כן עובר, והמצרים מתים. לא היו שתי קריאות, הייתה קריאה אחת. אז הייתה קריאה בעין, אבל הייתה גם קריאה באלף. כל אחד קורא לפי מי שהוא. גם אני ניגש למציאות רק לפי הזווית שאני יכול. אני לא יכול להיות מישהו אחר, כוח אחר. אז כל experience, כל ניסוי הוא רק בעיניי. הוא אף פעם לא אובייקטיבי. הוא תמיד סובייקטיבי. ולכן גם אני לא יכול לגשת לאלוהות, אלא דרך הסובייקטיביות שלי. כי אני לא מכיר משהו אחר. אז אני, איך אני יכול להכיר למשל את החסד האלוהי? רק שאני בעצמי חווה את החסד הזה בעצמי, ואני עושה משהו. ברגע שאני בעצם פועל חסד, אני יכול לומר שאני מגלה עכשיו את החסד העליון. כי עכשיו זה עובר דרכי, דרך הצינור שלי, זה חוויה. זה לא איזה מחשבה על איזה בובה שנשארת למעלה ועושה חסדים.
זה שהם ראו את החסד
העליון,
זה לא אומר שהם העיד משהו עליהם?
בוודאי, חסד, הם היו במקום של חסד. ברגע ש... זה מה שאני עכשיו מסביר. ברגע שהם במקום של חסד, כלומר שכל אחד בעצם עוזר לשני לעבור שם, כל אחד בנתינה אחת גדולה, זה מאפשר לחסד העליון לעבור דרכם.
כמו לחכם, תיתן חכם.
יפה. כל אחד מקבל בעצם מהקומה של עצמו. יוסף, משלו נתנו לו. מה זה משלו נתנו לו? אי אפשר לתת למישהו מה שהוא לא יכול להכיל. בסדר?
הרב, ואמרת, וראו את היד הגדולה, זאת אומרת שיש יד קטנה?
בוודאי, כמו שיש שופר גדול, יש גם שופר קטן. תקע בשופר גדול לחירותנו. למה אני צריך לומר תקע בשופר גדול? אני לא יכול להגיד תקע בשופר לחירותנו. מה זה, יש שופרות קטנים? כן. כלומר, מדרגה שמצמצמת את המהלך. תקע בשופר גדול לחירותנו וסענס לקבץ גלויותנו. ברגע שאני מחליט לעלות לארץ ישראל מאהבה, אני משתמש בעצם בשופרו הגדול של הבורא. אבל אם אני צריך לחכות שיתנו לי ביתה איפה שאתם מבינים כדי לצאת, זה כבר לא שופר גדול, זה שופר קטן. ותניאנה, אז היד הראשונה היא יד החסדים, יד החסד. אבל יש גם יד של גבורה, יד החזקה, היד השנייה, היד השמאלית. שזה השמאל, החלק השמאלי של זעיר אנפין. הדאוד הכתיב לזה שכתוב, הוא ביד חזקה. אין? אז יש יד גדולה ויש גם יד חזקה, יש יד נטויה. יש כמה סוגים. אז היד החזקה היא בעצם זו שנותנת את הגבולות. למשל, אם אני כותב עכשיו, היד השמאלית אוחזת במקום שבו אני כותב. כלומר, אני נותן בעצם רקע מוגבל, מצומצם, בכוונה תחילה, כי ברגע שאני כותב, אני עובר מחוויה גדולה מאוד של המחשבה שלי לצמצום המחשבה, לאות כזאת, למילה כזאת ולא אחרת. אז צמצמתי את כל מרחב המחשבות שלי לטקסט מאוד מאוד מוגבל. זה מעשה של גבורה. לצמצם את כל המחשבה למילה אחת. לומר מילה אחת במקום לומר מילה אחרת. זה כוח עצום רבותיי, זה לא פשוט. ברגע שאתה לא יודע לעשות את זה, מה שיצא לך מהפה זה לכן בעלי החיים אינם מדברים. בדיבור ניתן רק לאדם. שזה כוח, יש לו כוח של צמצום. סליחה? כן, אפשר לצמצם את האור הגדול הזה, וזה רצוי וראוי. כי שוב פעם, אני מקבל רק לפי החוויה שלי. כלומר, כמה שבת, שזה דבר עליון, עובר דרכי, מה שאני מכין לשבת. לכן כל אחד מאיתנו בעצם חי את אותה שבת בחוויה שונה. אתם מבינים? אם הצלחת של השבת שלי זה צלחת מפלסטיק, אז זה... זו שבת מסוג אחד. אם הצלחת שלי זו צלחת של כסף, אז זה עוד סוג של שבת. אם אני מדליק את המנורה, את החנוכיות שלי במנורה של זכוכית, אז זה סוג אחד של הדלקה. זה חוויה שלי דרך הזכוכית. אם אני משתפר ומנסה, משתדל לקנות מנורה מכסף טהור אמיתי של פעם בחיים לעשות השקעה, אז ההדלקה שלי היא בצורה אחרת. לכן אומר בעל החידה עליו השלום שיש כמה סוגים של גילוי של אור. הדוגמה כאן זה המנורה, אבל זה לא חשוב. איך אני מגלה את האור? באילו כלים? גם בבית המקדש. אם העם עני, אז הוא בונה חנוכיה מחומר כזה. ברגע שהעם מתחיל להתאשר, אז הוא קונה חנוכיה אחרת, מנורה אחרת לבית המקדש. בונה מנורה יותר איכותית, יותר פנימית, יותר גדולה. וכמובן שלפי הכלים שאני כאן מגיש, כך יהיה בעצם גילוי האור. האור לא משתנה, הכלים שלי משתנים. האור הוא אובייקטיבי, אבל הוא נתפס אצלי כסובייקט. בגלל שאני לא יכול לתפוס את האובייקט, אלא רק מה שעובר דרך הפריזמה שלי. זה מה שאני חווה מהאלוהות. אלוהים חיים. זה לא איזה מין פילוסופיה, לימוד שאני לומד עליו. אני לא יכול ללמוד עליו. אני יכול לחוות את מה שאני בעצמי פותח מעצמי כדי שהוא יעבור דרכי. זה מה שאני יכול להשיג מהאלוהות. ורזה דמילה וסוד העניין על שתי הידיים נרמזות בשלושה שמות שבשמע ישראל, שהם השם י' כו' אלוהינו, שם אלוהים, ועוד פעם השם. השם אלוהים, השם אחד. אז למה יש פעמיים שם הוויה, סוגריים, ובאמצע שם אלוהינו, שיש בהם י' ד' אותיות. אם תספור את כל האותיות, כן, ארבע דשם הוויה ועוד ארבע דשם הוויה, ועוד 1, 2, 3, 4, 5, 6 יוצא לי בעצם 14 אותיות, נכון? אלוהינו, כמה אותיות זה?
6,
נכון? 4, 6, 4 יוצא לי 14. 14 אותיות, אומר הזוהר הקדוש, יש לי בשמות שמופיעים בשמה ישראל, והם כנגד היד, יד, יוד דלת, 14, הגדולה שבחסד. כלומר, קריאת שמה זה התפשטות של החסד העליון בעולמנו. כשאני אומר קריאת שמה, מה אני מגלה בעצם? דרך הפריזמה שלי, שוב פעם, אני עכשיו פתחתי פתח, את הזרימה האלוהית. עכשיו, הזרימה היא זורמת, היא לא צריכה אותי. אבל עכשיו שאני פתחתי פתח בעצמי, גם דרכי זה עובר, פשוט מאוד. אז אני בעצם הופך להיות צינור נוסף במציאות התחתונה של הזרמת האלוהות. על זה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, פיתחו לי. וכשאדם לא יודע, את פתח לו. אנחנו רק מנסים לפתוח. לעצמנו ולאחרים. רב אמיתי פותח. זה לא רב פריח. והאותיות הבאות אחרי אותם שלושה שמות הם מה שאתם רואים במזוזה. כן? קו ו זין ו. עוד שם ב' מ' ו' כ' ס' ז' ועוד פעם כ' ו' ז' ו'. האותיות האלה בעצם זה האותיות הבאות אחרי השמות אדוני אלוהינו אדוני אחד, כן? שגם הם עוד פעם 14 אותיות. אז מה זה 14 אותיות עכשיו האלה? זה היד השמאלית. אז היד הימנית זה כאין פוטנציאל, כי זה השורש של השמות, י' כ' ו' כ', אלוהינו י' כ' ו' כ', והיד השמאלית היא בעצם מה שבא אחר כך, כלומר התנועה הבאה, הפיתוח, ולכן זה נקרא יד שמאל. במילים אחרות, מה אמורה לעשות היד השמאלית שלי? כן? להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שנמצא בפוטנציאל שהוא הצד הימני שלי.
אם אני הולך על האותיות האלה בשם שלי, זה כביכול למה שאני צריך. ולומד את סת האותיות שלי.
נכון. אם אתה לוקח את האותיות הבאות אחרי השם הפרטי שלך, זה בעצם מגלה לך מה אתה צריך לעשות בעולם. ואם אתה לוקח את האותיות שקדמו לשם שלך, זה מאפשר לך לדעת גם מאין באת. הוא מפרש. ואינון ואלו האותיות רומזות יד עילאה מסתרה דימינה. אז יש יד עליונה שמצד הימין. למה קוראים לה יד עליונה? כי עליון זה עדיין גנוז, תחתון זה גילוי, עליון זה פנים, תחתון זה אחור, אחרי. לכן לוקחים את האותיות אחרי. וראית את אחריי, כן? אבל לפניי ופניי לא יראו. קשה לראות את הלפנים, אבל את התוצאה שבאה אחר כך אתה רואה. לכן על ידי העליונה מצד החסד שבימין, יד תתאה מסתרה דסמלה, ועל יד התחתון מצד הגבורה שבשמאל. בסוגריים, היד השמאלית נחשבת תפלה ותחתונה ביחס ליד הימנית. כמובן, תמיד. כי היא העיקר, הימנית, לפי שבה הוא עיקר פעולת האדם. כן, כמובן שאצל שמאלי הדברים מתהפכים, אבל להזכירכם שלפי הקבלה משאירים את הימין והשמאל כפי שהם. כלומר, אם יש לכם למשל ילד שכותב ביד שמאל וזאת היד החזקה שלו, כן, לפי הסוד מניחים לו תפילין כמו כל בן אדם. לא צריך להחליף לו תפילין ולהפוך אותם לתפילין שמאליות, כי הופכים את הקשר. לא צריך. צריך ללמד אותו כמה שאפשר להניח תפילין כמו כל אדם. למה? כי לא להפוך את הספירות העליונות. וקולה כ"ח פרקין, ובכל 10 אצבעות של שתי הידיים יש בהן 28 פרקים. כ"ח, כן? פרק זה הכיפול, נכון? אז יש לי בבוהן 2, ופה יש לי 4 כפול 3. אז יש לי בעצם 14 פרקים ביד הימנית, כי יש רק 2 בבוהן, ועוד 14 ביד שמאל, יחד 28 פרקים. כי בכל אצבע יש ג' פרקים חוץ מן האגודל, שאין בו אלא שני פרקים, דאיתמר בהון, שנאמר בהם, ועתה יגדלנה כוח אדוני. אז עכשיו, איך הוא מגדל, איך הוא מגדיל את הכוח? דהיינו על ידי כ"ח פרקין שבשתי הידיים. אז כשאתה פועל בידיך, אתה בעצם מפתח את כל הפוטנציאל, איך קוראים לפוטנציאל בעברית? בכוח. ואתה מוציא את הבכוח בפועל. לכן הידיים של חסדים וגבורות, הנה יד ימין ויד שמאל, אז נגדלת המלכות שהיא סוד שם אדני. אז ועתה יגדלנה כוח האדנות. אדנות זה מלכות. איך אני מגדל את המלכות? איך אני הופך את המלכות מילדה קטנה מאחות קטנה בראש השנה לאחות גדולה, לאישה, לבת זוג, על ידי זה שאני בעצם פותח את הידיים. אז ברגע שאני פותח את הידיים, אני מאפשר גילוי. לאפשר גילוי פירושו לגלות מלכות. בסדר? מי שחז וחלילה דוחה את הגילויים שאמורים לצאת ממנו, זה דומה לנביא שכובש את נבואתו. כי הוא קיבל פוטנציאל והוא לא משתמש בו. אז יום אחד ישאלו אותו, נתנו לך כוח, למה לא השתמשת בכוח הזה? הרי הכוח הזה ניתן רק לך, בסוג ובאופן ובצורה ובצבע שהיה מיוחד רק לך. אתה לא עשית, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך. אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. זה נאמר לכל אחד בעצם, לפי היסוד הפנימי הספציפי שלו. אז אתה בעצם גרמת חיסרון בעולם על זה שלא השתמשת בכוחות שלך במלוא הפוטנציאל שלהם. אז פעלת פחות מהרצוי. אז בין הרצוי שלך ובין המצוי שלך יש פער. הפער הזה נקרא גיהנום. ועל הפער הזה צריך להשלים בתשובה. זאת התשובה, זה היסוד האמיתי של התשובה. מה זה תשובה? לחזור לגובה האמיתי שלי ולהוציא מן הכוח אל הפועל את מה שבעצם יש בי. שעד היום גנזתי, חסמתי, כבשתי, העלמתי, חנקתי. אסור לעשות את זה. כי אתה בעצם גורם נזק לעצמך, אתה לא חי לפי הרף האמיתי של חייך. זה הלימוד. קודם כל הוא מתחיל להבין שיש, וברגע שאתה יודע שיש ואתה צריך למצות את כל הכוחות שבתוכך, אז בחיים שלך ייתנו לך אפשרויות. יום אחד בן אדם יגיד לך, בוא תעשה לי 1, 2, 3. עכשיו התגובה שלך, או שאתה אומר אני לא מסוגל וברחת מאחריות, למרות שכן, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לך לבן אדם שיבוא ויגיד לך 1, 2, 3. אז אתה ברחת. יכול להיות שאתה גם צודק, כי לא הכל אמיתי. אז אתה כל הזמן צריך לדעת שיהיה לך גם רב, עשה לך רב, כן? כדי שיהיה לך בניין, לדעת בעצם האם זה שייך לי בכלל. הרובד הזה של המציאות, או לא. על כל פנים, כל האפשרויות ניתנות לאדם. שום אדם לא יכול להגיע לעולם הפנימי שלו, קרי לעולם הבא, ויגיד, אני לא נתנו לי אפשרות. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא נותן את כל האפשרויות לכל אדם, והוא כותב, הכל כתוב, ויש לך גם סרט, כדי שהכל מתועד. הנה, אתה רואה, בשלב הזה, בתאריך כך וכך, במקום כך וכך, הייתה לך אפשרות להוציא 1, 2, 3. אתה ברחת, הקטנת את עצמך, וברחת מהדבר הזה. על זה יש עכשיו פער בין מה שאני רציתי, כי זה אתה, זה לא אני, לבין מה שחיית באמת. אז את זה עכשיו צריך להשלים. זה נקרא גיהנום. או גלגול.
ואני לא יכול לעשות את זה במקום מישהו אחר? את ההשלמה הזאת?
אפשר לעזור. למישהו אחר, אם החליטו למעלה שמישהו אחר עכשיו עושה את מה שהוא לא עשה, זה לא דורש גלגול אמיתי, אז אפשר להתעבר במישהו, או עכשיו בשיעור הזה, למשל, זה נושא שהרבה אנשים לא למדו, אז כל הנשמות שלא למדו את הנושא הזה, קיבלו עכשיו אישור, קיבלו אישור לרדת לשיעור, ולהשלים את זה. ברגע שאנחנו בעזרת השם נסיים, אז הנשמות חוזרות למקום שלהן ושואלים אותם, נו, השלמת את השיעור הזה? כן. חבל שלא היה עוד, אבל זה מה שהיה. ולאט לאט משלימים ככה. ודרך אגב, ההשלמה היא גם אצל האנשים לרוב הקרובים, יותר מסתם נשמות. כלומר, אני עכשיו משלים את אבא שלי בסייעתא דשמיא, את האנשים שהם קרובים לנשמתי. אז אני כל הזמן מכוון להשלים את אבא. ובמקומו, כן, כי הרי אני באתי ממנו, אז כל כולי זה הוא. אז אני המשך פשוט שלו. זו אותה נשמה שממשיכה. אז אני חלק והוא חלק ממני. אז אני בענבה, בצניעות והכל עוזר לאבא לגדול. בוודאי, בוודאי, כן, כן. אגב, זה גם תלוי ברצון של האדם. אם אדם עכשיו חולה, והוא רוצה לבוא להשלים שיעור, והוא לא עולה, הקדוש ברוך הוא, מה עושה? מחשב, כן, משתף את המחשבה שלו למעשה. אז הוא יותר שותף לעניין הזה. אותו דבר כמו ארץ ישראל, מי שרוצה באמת לבוא לפה. אבל הוא לא מגיע. זה לא אותו דבר כמו מי שיש לו שיטה לא להגיע.
בכל זאת אמרת בשם כל ישראל.
בוודאי, בוודאי, כי אני מנסה לכלול כמה שיותר רחב. הרי אנחנו פועלים כולנו רק למחשבה אחת, כוללת. כמו כל האיברים של הגוף שלי, אין להם מחשבות זרות. כל החלקים שלי, כל תא ותא בגוף שלי, פועל רק למען אחד. יואל. אין להם איזה בוס אחר. אוי ואבוי אם היה להם בוס אחר. זה היה כבר בוס הנובה. ועוד יש לדרוש, כי אית יד דאית קרא, יד רמה, הנה, עוד סוג של יד. עכשיו זאת יד מרכזית. יש היד הגדולה, היד החזקה והיד הרמה. כן, למה קוראים לה יד רמה? כי בה מרימים. כשאני לוקח קרטון כבד, אז הידיים שלי בעצם מחזיקות, אבל זה מה שנושא באמת את הכובד. אז לכן קוראים לה יד הרמה. כן? כי מרימים בה, והיא עולה למעלה. היא מרימה. יש יד הנקראת, יד רמה, והיא התפארת שבגוף. שבה מושרשים שתי הידיים. כי בעצם אם אני נכנס פנימה, זה כמו הכנפיים של מטוס. אתם חושבים שהכנפיים הלחימו אותם מהצדדים? לא. הכנפיים של המטוס זה בעצם כנף אחד. ועל זה שמו את המרגז. כן? זה אותו דבר. שתי הידיים שלי זה בעצם דבר אחד. והגוף הוא פשוט מגלה. אם זה היה על האיסטר, כן, יד שתקוע רק פה, כל תזוזה קטנה, הייתה מעיפה את הכנף. כן, אני עשיתי דוקטורט על זה, כן? מרוב שאני אוהב טיסות. אז זה בעצם מה שקורה פה. אז אותו דבר, היד בעצם זו יד אחת שמתגלה בעצם בזרועות שונות. אז ודה הוא יד אותיות יוד כווקה. יוד כווקה מצד החסד שבתפארת. ואית יד קניינה. לקיבלה, ויש יד שנייה כנגדה מצד הגבורה של התפארת, כי התפארת כלולה מחסד וגבורה. ודה זהו, אהיה א', ה', י' וה', שיש בהם עוד פעם י' ד' אותיות. ולכן יש כוח, ובשתי הידיים יחד יש כף ח' אותיות. בזמנה, דחבו ישראל, הסתלק היי כוח מיני הוא. כן? כלומר, מתי הכוח הזה נמצא? כשהעם ישראל נמצא וחי לפי הגובה האמיתי שלו, לפי הזהות שלו. ישראל שאינו חי את זהותו, הוא חי זהות אחרת, מדבר שפה אחרת, אוכל אוכל מאומה אחרת, חי בגובה של אומה אחרת, מפתח מנטליות של אומה זרה לעמו. אז הוא יוצא, זה נקרא חטא. בזמן שחטאו ישראל, הסתלק כוח הזה מהם. כלומר, כשאתה יותר גלותי, אתה פחות מעשי. פשוט מאוד. כי זה לא עובר דרך העשייה. דהיינו, כף חטא אותיות של החסדים והגבורות שבתפארת. לכן אנחנו מעשיים, והמעשה הוא מעשה אלוהי, שאנחנו מוציאים לפועל. רק כאשר אנחנו נמצאים בארצנו. לכן המילה הראשונה של ועשך זה כשלך לך אל הארץ. שם העשייה מתחילה. עשייה במובן של תיקון לגוי גדול. למה הקדוש ברוך הוא אומר ועשך לגוי גדול רק בארץ ישראל? כי בחוץ לארץ אתה תעשה עשיות קטנות, פרטיות, אינדיבידואליות, אבל זה לא מה שאני מבקש ממך. יש לך תפקיד קוסמי, כאומה. את זה אתה לא יכול לעשות מחוץ למקום המתאים לזהות שלך. אתה רוצה להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוח האמיתי שלך, זה רק כאומה, כלומר, רק שאתה בארץ. שם אתה גוי אחד בארץ. הבעיה זה שנפלנו לדתיות. ברגע שאתה נופל לדתיות, מה אתה לא צריך כבר? ארץ. דתי אפשר להיות בכל מקום בעולם. זאת הבעיה. שאתה חושב וגם אתה מלמד את הילדים שלך, בעצם שאנחנו צריכים להיות דתיים. זאת הבעיה הכי גדולה בעולם שלנו, היהודי. במקום ללמד את הילדים שלך שאנחנו אומה, אתה מלמד אותם שאנחנו דתיים. דתי לא צריך מקום, לא צריך ארץ. אומה חייבת ארץ. זאת הבעיה. ויתמר בהון שנאמר בהם וילכו בלא כוח לפני רודף. זה המצב הגלותי. לפי שהסתלק מהם בחינת כוח הנל, אז אין עשייה. כן? מתי יש עשייה? אומרים את זה. כן? כוח מעשיו יגיד לעמו מתי? לתת להם נחלת גויים. זה פסוקים, אני לא ממציא שום דבר. אם הוא לא נותן לנו את הנחלה הזאת, אין כוח. אז תמציאו פסוק, ואתה יחלשנה כוח אדנות. זה מה שעושה יהודי בגלות, מחליש את השכינה. כן, דתי ככל שיהיה. אז היו זמנים שבהם לא יכולנו, אז בסדר, זה לא אומר שלא היינו חולים. היינו חולים, אבל בעל כורחנו. ברגע שאתה רואה שאתה כבר יכול להחלים, ואתה ממשיך בעצם ל... כן? לשמר את המחלה. זאת בעיה כבר גדולה. ובמלאכים, והמלאכים הממונים על הכתיבה ועל החתימה, הנה מלאך הנקרא כתביאל, הוא ממונה על הכתיבה. מצד האימא. אז יש לו שם של כתב. בוודאי, בוודאי. המחלה הגדולה זה כשאתה זב דם ואתה לא יודע, אתה לא מרגיש, אתה מתרוקן. לכן קורא הנביא יחזקאל לעם ישראל כשהוא בזמן הגלות, בית קברות מתים, חזון העצמות היבשות. מה זה? זה לא המצאה של הציונות הדתית, זה פסוקים של חכמנו, של נביאנו. כלומר, זה הדיבור האלוהי בעצמו. יעקב אבינו פחד מהדבר הזה יותר מכל דבר אחר, שנאמר ואחר עד עתה. זה מה שאומר יעקב, זה משהו הכי דואג שהוא לא חזר לארץ ישראל בזמן. אני באיחור. ומעשה אבות סימן לבנים. אז יש איחור גם בשלבים האחרונים של הגאולה, שאנשים לא מבינים, לא תופסים את העניין הזה, מחכים למשיח בחוץ לארץ ורוקדים ושמחים, הם חושבים שזה שם. כן. וממנים מלכים בחוץ לארץ. איך אתה יכול לדבר על דבר מלכות בחול? על מה אתה מדבר בכלל? כן.
קצת,
אם
אתה יכול, מה אנחנו כישראלים, כל פעם אני חוזרת, תן לנו כוח לעשות משהו,
כי
אנחנו
כל מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו עושים כאומה. לכן זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. אז עצם היותנו ועצם לימודנו מפתח בנו את הפעולה הלאומית הגדולה הזאת. את זה אנחנו צריכים לפתח. אין לחשוב הרבה. צריך פשוט כל מה שעושים לעשות מכוח האומה שלי פה. זהו. אני אומן, אני צריך להיכנס לסטודיו שלי ולומר לפני כל ציור בשם כל ישראל. זהו. כי מציון תצא תמונה. זהו. והוא משהו אחר, והוא משהו אחר, וכל אחד משהו אחר. אני צריך להיות כללי בעבודה שלי. עוד פעם, אני חוזר למשל של הגוף, לא ייתכן שחלק ממני יפעל בשביל בוס אחר. הבוס היחיד שלנו זה בעצם קודשא בריחו, אתה אחד, והגילוי שלך חייב להיות אחד. מי זה הגילוי שלך? מי זה שמך? ישראל. ישראל זה עם שמגלה את השם. אתה אחד ושמך אחד. איך הוא שמך אחד? בגלל שישראל גוי אחד בארץ. ואומר הזוהר הקדוש, רק בארץ ישראל נקראים גוי אחד. חוץ לארץ זה לא גוי אחד. המן גילה את הסוד הזה. הוא מגלה לנו, אנחנו בעצמנו לא מבינים. ישנו עם אחד, אבל הוא מפוזר. מפורד בין העמים. רבותיי, צריך לדעת להיגמל מהמדבר. מי שלא יודע להיגמל מהמדבר של החיים שלו, זה יכול להיות קולקטיבי, זה פסיכולוגיה קולקטיבית של קהילות שלא יודעות להתפטר מהגלות.
אבל אתה לא חושב שזה גם עניין של נכון להיום אנחנו לומדים יותר מדי תלמוד בבלי במקום ללמוד דברים אחרים?
נכון, גם זה.
כולל במשרד החינוך של היום, כולל בכיתות של הישיבות התיכוניות היום.
נכון.
זה הלימוד העיקרי של
גם. נכון, אני מסכים איתך.
תלמוד בבלי.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
יש,
זה לא אומר שאסור ללמוד את זה, חס וחלילה. זה אומר שצריך לשלב יחד עם התלמוד הבבלי, תלמוד ירושלמי, וגם את תורת הפנימיות.
אולי ההפך, צריך לשלב עם תלמוד ירושלמי ותורת הפנימיות את תלמוד הבבלי בסוף.
אוקיי. אפשר לומר שלכל דור יש בעצם שפה שמתאימה לאותו דור. נכון, אכן, הדברים אמיתיים, ואנחנו דרך אגב, במכון מאיר דנו בנושא הזה מה צריך להיות הלימוד המרכזי בישיבה. ברגע שהישיבה הופכת להיות ישיבה, היא כבר לא מעניינת אותנו. לכן הרבנים שרואים את השינויים שהופכים למשל את מכון מאיר לישיבה פורשים, כי זה לא היעד. אם לא, אתה נכנס למגירה, עוד ישיבה. זה לא העניין. לכן אמא משפיעה כוח כתיבה בזירנפין, ומלאך הנקרא חתמי, כן? הוא החותם, ממונה על החתימות.
חתים.
כן, חתים.
כן? כל זה אנחנו עדיין מדברים על הלוחות הראשונים?
כן. ממונה על החתימה, אבל פה אנחנו כבר עברנו לזוכרנו לחיים וכותבנו, כותבנו וחותמנו. לכן הוא ממונה על החתימה מצד החוכמה. המשפעת כוח חתימה במלכות. אמרנו שהמלכות חותמת, אבל מי נותן למלכות את הכוח שלה? חוכמה. חוכמה תחייב בעליה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיכתב ולהיחתם על ידי המדרגות העליונות, החוכמה והבינה. כלומר, מה זה כותבנו וחותמנו? זה בעצם לקבל מוחים. זהו. מי שרוצה להיכתב בספר החיים צריך להתחבר לבינה. מי שרוצה להיחתם בספר החיים צריך להתחבר לחוכמה. מי שיש לו חוכמה ובינה, חי. מי שאין לו חוכמה ובינה, מת. לא רק שהוא לא נגאל, הוא מת. כלומר, אי אפשר להיגאל בלי גילוי, חוכמה ובינה. לא רק במובנים של ספירות, אלא בהכל. חוכמה אלוהית, כמובן, ובינה אלוהית. עליונה, פנימית. לכן אנחנו לא יכולים ליישם את חיינו, אלא דרך הלימוד הפנימי הזה. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? לכן, זה הכוח. מצד החוכמה משפיעה את כוח החתימה שלה במלכות. כי אחר שהסכימו וכתבו למעלה לעשות בקשת השואל, אדם שואל מלמטה, מבקש, באה המלכות שהיא בעלת הדין וחותמת שראוי למלא את בקשתו. ואמר עוד, כתבי אל, שהוא אותיות כתב אלי, והנה אלי איהו אם בחושבן. מילת אלי מספרה אם. כל פעם שאתה רואה אלי, זה אומר שבעצם אתה מדבר עכשיו על אמא.
זה אלי וענווהו.
זה אלי וענווהו. כלומר, אני צריך לקחת את האלי, את האמא, ולבנות לה נווה, לבנות לה בית. מה אמרה אסתר? אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי. אין ישועה. למה? כי אין אלי, אין אמא, אין בינה, אין עולם הבא. אין עולם הבא, אין גאולה. תבינו טוב, גאולה ירושו גילוי העולם הבא בעולם הזה. גם אצלך גאולה זה כשהנשמה שלך, שהיא העולם הבא שלך, תוציא אותה ותלביש אותה בעולם הזה. זה הגאולה שלך, הפרטית. כשתחיה את עולמך הפנימי בחיים שלך. עולמך תראה בחייך. זה נקרא גאולה. מי שמצליח לעשות את זה, אפילו במובן האינדיבידואלי שלו, הוא גאול לבדו. אבל צריך לעשות את זה בפן הלאומי. מה?
משל תצורת בכלים.
נכון. זה התיקון האמיתי. זה האור בתוך הכלי. אם לא, זה לא עובד. והאור זה תמיד חוכמה ובינה. תמיד.
מעניין שהשם הזה בא לה מתוך הילד, השחר.
אז זה צריך י' כ. אליך אקרא יא. בסדר? אנחנו מחפשים יא. כי אנחנו ו' וה'. אנחנו מחפשים להתמלא. מהיוד ומהה הראשונות. לאורות שאימא אילה שורש הכתיבה. אז לכן כתיבה זה כתב אלי. כלומר, מי כותב? אלי כותב. אלי, מי זה אלי? האימא העליונה. מי שאומרים שיש לו יוד א' ולמד בשם שלו, יש לו כבר עולם פנימי מאוד מאוד מפותח. והיינו מה שכתוב, זה אלי וענווהו. פירושו, אלי שמספרו אם, כי יש לו את התכונה של האם העליונה, שהיא אמא שהוציאה את בני ישראל ממצרים. אם אתה מוציא חז ושלום אלי מהמילה ישראל, מה נשאר? רש. עני, אין כלום. הורדת את הבינה מעם ישראל, הורנת את העולם הבא מעם ישראל, נשאר רעש, עני. הורדת את האלי מהמלאך של ישראל, שנקרא מיכאל, נשאר מח. שואלת הגמרא, למה נעשו ישראל בזמן מרדכי ואסתר בשושן הבירה מח ורעש? בגלל שאיבדו את המוחים, הם בגלות. אז מה אמרה אסתר? אלי בשביל מיכאל, אלי בשביל ישראל, למה עזבתני? אז הוא החזירה את האלי למיכאל, את האלי לישראל, ומיכאל הגיע. הבנתם איך זה עובד? אז לכן אלי אלי פעמיים. למה עזבתני? כשיש פגם בכתיבה, זה אומר שיש בעיה בגילוי העולם הפנימי בעולם החיצוני. כלומר, יש בעיה מוטורית. שאינה פועלת כראוי להעביר את התוכן הפנימי קדימה. אותו דבר בדיבור. אדם שמגמגם, זאת אומרת שהעולם הפנימי שלו קשה לו להוציא, כי הוא לא בקצב, באותו קצב. זה עניין של תאום קצב. כן, אנחנו לא מספיק ברורים למרות מה שאנחנו חושבים. תבקשו מאנשים לתאר לכם מקום, אתם תראו איזה בלגן. איך מגיעים למקום בכלל? זו, בן אדם מגיע לעולם אחר.
משה רבנו?
כן, בוודאי. מה זה משה רבנו? שקול משה כנגד כל ישראל. כלומר, עם ישראל חולה. לכן משה חולה. כשיוצאים ממצרים, עם ישראל מתחיל להברי, משה מתחיל לשיר. פשוט מאוד. אין דיבור בגלות, אין דיבור. איך אומר בעל הכוזרי, רבי יהודה הלוי, בגלות קולו של ישראל אינו נשמע. זה מה שהיה במשך כל ההיסטוריה, הקשיבו לנו, שמעו לנו, סתם, שורפים אותנו. בפעם הראשונה שעם ישראל מתחיל להשמע את קולו בהיסטוריה, זה רק שהקמנו וחזרנו למדינת ישראל, למלכות. ממש, זה לא סתם, זה הכל נבואה פה. גם אם זה לא נראה לך, כן? הקול האמיתי של ישראל בא מירושלים. כי מציון תצא תורה, דבר השם רק מירושלים. תפסיקו להמציא דברים שלא קיימים. גם אם זה מסדר לכם את העניינים, כי גדלתם באיזה שיטה, לא יודע. ומילת כתב, זה ראשי תיבות של כף כתר, מצד הכתר שבבינה. עכשיו אנחנו מדברים על הבינה, אז המילה כתב זה הנקודה, זה נקודת עולם הבא. אז היא נקרא בינה, בינה זה עולם הבא. אז יש לה כף, זה הכתר של הבינה, כן? תו של כתב זה תורה שבבינה, מצד החוכמה שבבינה, וב' זה הברכה. אז יש לי כתב, הנה. ומי כותב? אלי. אלי כותב. אז מה זה כשהוא כותב? הוא נותן לי כתר, כלומר רעיון, הוא נותן לי הוראה, תורה, משהו קונקרטי, וברכה, הוא מקשר את זה למציאות. אם לא, זה לא כלום. גם אם אתה כותב וזה לא קשור למציאות, לא, מה אכפת לי שכתבת? כשאתה אומר כותבנו לחיים, זה מה שאתה צריך לומר. הקדוש ברוך הוא תן לי כתר, כלומר רצון, אני מתרגם את זה עכשיו לספירות, לביטויים נפשיים, תן לי תורה, כלומר חוכמה, ותן לי ברכה, כלומר קשר, חיים. זה מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה לא לכתוב אותך בספר, תפסיק, תעלה כבר מהמדרגה הזאת. נכון, נכון, לכן זה הקשר לחיים האמיתיים, זה המימוש. הברכה זה המלכות, כן. זה להבריך, מלשון ברך. ברך וקומה. מה זה ברך? זה לוקח את העליון ומחבר אותו למלכות, לתחתון, דרך ציר. זה נקרא ברך. וכל האימה היא לאה. אם היינו מבינים את כל המזמורים שאנחנו שרים בשבת, זה הכל רק זה.
זה יוצא חכם.
מה?
זה יוצא חכם, חוכמה, כתר ומלכות.
נכון, נכון. זאת החוכמה. או כוס חצי מלאה. גם זה חכם. וכל הכתר, חוכמה, בינה, הם באימה. אז כל זה בעצם בעולם הבא שלנו. כל זה בבינה. זה הנשמה שלנו. תקראו לזה נשמה, ככה יהיה לכם יותר קל. זה נמצא בתוכנו. חיי העולם נטע בתוכנו. יש לי הכל, הכל בפנים. הכל כלול. כשבאת לעולם הזה, הכל כלול. לא אומרים לך להביא משהו מבחוץ. רק להוציא את מה שקיבלת בפנים. זהו. יש לך הכל. רק תוציא, תגלה. גם כשאתה לומד, אתה חושב שאתה מביא עכשיו אינפורמציה מבחוץ. זה לא נכון. זה פשוט מעורר את האינפורמציה של בפנים. זה מפשיר אותה. כי זה נפגש איתה. אני לא מביא עכשיו בזוהר הקדוש אינפורמציה מהטקסט שכתב רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה עליו השלום. לא. רבי שמעון כתב מנגנון מגנטי. כל פעם שאתה נפגש עם מילה, זה מעורר, ממגנט, משהו שיש לך בפנים. פשוט פותח לו את הכנפיים. הוא פורס כנפיים ופתאום מתחיל לעוף. אם חס וחלילה אתה מתייחס לטקסטים כאלה ולתורה בכלל, ולחיים בכלל, לקדוש ברוך הוא, כאלמנט חיצוני לך, הרי שהכל זר לי. אז למה שאני אעשה עבודה של מישהו שהוא זר לי? מאיזו זכות, מאיזו כוח הוא בא ומבקש ממני לעשות דברים. מה, בגלל שהוא אלוהים ואני בן אדם? אלא שהיחס הזה הוא יחס ילדותי לאלוהים. אלוהים זה החיים שלי. זה מה שעובר דרכי. זה לא איזה בובה. אז כל מה שהוא עובר דרכי זה פשוט מעורר בי את החלקים שהוא פוגש, שנפגש איתם. זהו. כשאני אומר מילים, אם אני באמת מדייק במילים הנכונות כמלמד, זה אמור לגעת בכל אחד ואחד ולעורר אצלו בקרבו את האותיות האלה שהיו רדומות מאז שהוא נולד. פשוט מאוד. עכשיו, אף אחד לא הצליח לגעת בנקודות האלה. הוא, היא, למה? לא יודע, זה חיבורים של נשמות. אבל אם מצאת אחד כזה, אל תעזוב אותו. כי הוא מפרה אותך. הוא מפרש, היא הכתר דבינה, היא כתר בראש כל צדיק. אז מה זה צדיק אמיתי? מה הפעולה של הצדיק? צדיק זה נקרא מי שמביא לעולם הזה, מזרים. כן? הם מזרימים. יש שביל. יש שער, קודם כל, שהשמיים יורדים דרך השער הזה לארץ. בלשון שלנו, שהרעיונות מתחילים להתבצע, ביצוע. עכשיו, השער הזה הוא שייך לשמיים, לשם. זה השער לשם. הצדיקים באים אותו דבר, ממעלה למטה, לא ממטה למעלה. הם עוברים כמו הקדוש ברוך הוא, ומביאים את השמיים העליונים אל העולם הזה. צדיק זה לא מי שעולה לשמיים. צדיק זה מי שמביא את השמיים לארץ. לכן מה יש לו? כתר בראש כל צדיק. הרצון האמיתי להוריד את החוכמה למטה. אם צדיק בורח מהעולם הזה ועולה לשמיים, זה לא מעניין אותי. איך נקראת הגלות? קצה השמיים. אתם מבינים למה זה כל כך גרוע? והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ. תפסיק להיות בשמיים, תפסיק להיות בגלות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, תקשיבו, זה מילים מהתורה, יש לנו אותה הוצאה. אני לא ממציא מילים. זה דברים בריאים, רבותיי, פשוטים מאוד.
שמקשיבים להם, לא רק סתם
שמקשיבים.
אתה צריך להיפגש עם המינוחים האלה, הם כל כך פשוטים, כל כך בריאים. זה צריך להחיות אותי. כי מאימא נעשה כתר לזעיר אנפין, הנקרא צדיק. ולכן כשיש לצדיק בעצם שמיים, נשמה פנימית, והוא יודע שהוא צריך להביא את הכל לארץ, אז הוא נקרא צדיק. וכן לעתיד לבוא תהיה הבינה כתר בראש כל צדיק. כלומר, כל אחד שיקרא צדיק לעתיד לבוא, ומי זה צדיק? כתוב, ועמך כולם צדיקים, שנאמר לעולם ירשו ארץ. כל מי שנמצא בארץ ישראל נקרא צדיק, מה אני אעשה? פסוקים. כלומר, מה עושים האנשים שנמצאים פה, לשאלתך? הם מביאים את השמיים לארץ. פשוט מאוד. אז ככל שיהיו עולים לארץ, ככה השמיים ירדו יותר והתגלו יותר בעולמנו. פשוט מאוד, העולם יבריא. כלומר, בריאות העולם תלויה בעלייה של היהודים לארץ ישראל. פשוט מאוד. פיזית, נפשית, רוחנית, הכל. כלכלית, מה שאתם רוצים. אמרתי לכם, כבר אני חוזר, ככל שעולים מגיעים לארץ ישראל, המדינה שלנו תתעשר. ואומות העולם יתחילו להיות יותר ויותר בבעיות. למה אירופה בבעיה גדולה? כי היהודים עוזבים אותה. יודעים את זה. כולם יודעים את זה. כן, נכון. מושכים אותם, עם מה? עם הכסף. תסתכלו מה אומר רב חידה, בנער י"ב, שרק הכסף משאיר את היהודים בגלות. ואיהי ועל החוכמה דבינה נאמר, תורת אדוני תמימה, תורת השם תמימה. כן, זה הבינה. מה זה תורת השם תמימה? מתי היא תמימה? תמימה מלשון שלמה. רק שהיא בתוכן הפנימי, ברעיון הפנימי. לצערנו, כשהיא כבר יוצאת החוצה, יש אובדן. פיזית אתם יכולים לראות את זה. הכוח החשמלי שמגיע מחברת חשמל, עד שהוא מגיע לעמוד פה, הוא כבר איבד המון 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 בדרך.
צריך להיות טרנספורמה.
כן? זה נקרא אובדן.